ד' לוי בסדר הדברים לקראת מתן תורה מתוך השאלה הודיעני נא איך קמה דתכם איך נהייתה דת היהודית מתחיל לפרט את הדברים מסדר יציאת מצרים ואחר כך המדבר אחרי קריאת ים סוף ועסקנו בפעם הקודמת ירידת המן ואמרנו שכל זה הכנה למתן תורה זה לא דבר נפרד מה שנקרא בלשון המודרנית הפרדת דת מהמדינה אין דבר כזה ביהדות ההיסטוריה של עם ישראל חיי עם ישראל קשורים בתורה כמו שאין אפשרות לדבר על גוף ללא נשמה אין אפשרות להפריד בין מציאות החיים של עם ישראל והופעת התורה בעם ישראל וכך סדר ההתגלות האלוקית לעם ישראל הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם ישראל דרך המהלכים של יציאת מצרים ועד מעמד הר סיני. כאן דיברנו על המן וראינו בשיעור האחרון הדגשה של רבנו האור החיים הקדוש שהאור החיים הקדוש מדגיש את הנקודה שמשה רבנו לא מסר לעם ישראל את הציווי על השבת הקדוש ברוך הוא ציווה אותו על כך שששת ימים ירד המן וביום השביעי לא יהיה משה רבנו לא מסר את הציווי הזה לעם ישראל וזה פלא גדול כך רואים בפסוקים כי רק אחרי ש עם ישראל באו אליו הנשיאים ביום השישי ואמרו לו שמה קורה הם רואים פתאום שיש כפל של מן ממה שביום רגיל אז הוא אמר להם הוא אשר אמר השם ואז מסר להם את ציווי השבת אמר האור החיים הקדוש שמשה רבנו רצה שעם ישראל ייפגש עם קדושת השבת דרך המציאות המוחשית. ממש כמו אדם הראשון בבריאת העולם, שאדם הראשון ראה את הבריאה לנגד עיניו, התחוללות הבריאה, ואז נפגש עם קדושת השבת. בעצמו. וביום השביעי, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. אז כך, משה רבנו רצה שעם ישראל ייפגש עם קדושת השבת, כמו שאומר כאן, בסעיף פיוו, מלך הכוזרי, ואף גם זאת, מה שהמן היה יורד כל ששת ימי המעשה, וביום השבת נחלה, שימש מופת המחייב את כל רועיו לקבל עליהם את השבת, בהראותו כי העניין האלוקי, כאילו או בלי כאילו, דבק בה בשבת, שהרי ששת ימים יורד מן מן השמיים, ביום השביעי לא יורד מן. וביום השישי ירד כפול. ממשיך רבי יהודה הלוי, סעיף פי זין, אמר החבר, קדושת השבת נגלתה לא בזה בלבד, זה נכון מה שאתה אומר, ערך הכוזרי, שהמן, נס המן, גילה בפועל, בחוש, את קדושת השבת. אלא, כי אם גם בכך, שהעולם נברא בשישה ימים, כבר בבריאת העולם, התגלתה השבת, מיד בבריאת העולם. ועוד מקור אחד לה, ועליו אני בא לדבר כעת. אם כי, אז מה עוד מקור אחד, ועליו הוא בא לדבר כעת? מעמד הר סיני. אז יש פה איזו הדגשה מיוחדת של רבי יהודה הלוי, הדגשה מיוחדת של עניין השבת. השבת התגלתה בשלושה מישורים או בשלושה אופנים. התגלתה בבריאת העולם, התגלתה בבריאת העולם, התגלתה במן, בירידת המן, והתגלתה במעמד הר סיני. אפשר לומר שקדושת השבת התגלתה במציאות העולם, בבריאת העולם, במציאות העולם. התגלתה במציאות החיים של עם ישראל, שבלי מן לא היה חיים לעם ישראל. המן הוא הקיום החיוני, קיום החיים של עם ישראל באופן ממשי. וקדושת השבת התגלתה בתורה, בהופעת התורה. ולא רק שבמעמד הר סיני עם ישראל נצטווה על השבת, אלא שהגמרא הרי אומרת מסכת שבת, כל סוגיית מעמד הר סיני נמצאת במסכת שבת, ושם, אגב, אותו דף בגמרא, כמו הסעיף פה, פז, ראשו כתם פז, פי זין, ולכולי אלמה, הגמרא אומרת, לכולי אלמה, גם יש מחלוקת אם בוו או בזין היה מעמד הר סיני, לכולי אלמה בשבת ניתנה תורה. התורה התגלתה בעולם בשבת, הופיעה בעולם בשבת. אז זה בוודאי הדגשה מיוחדת של ערך השבת. שבת זה לא, היא גם מצווה בתרי"ג מצוות, אבל היא מאוד מאוד כללית. כל השומר שבת כאילו קיים את כל התורה כולה. כל המחלל שבת, כאילו כפר בכל התורה כולה, כאילו עבד עבודה זרה. שבת היא יסודית מאוד, כללית מאוד. היא גילוי של אור אלוקי, של שון רבנו יהודה הלוי, התגלות העניין האלוקי, בעצם בריאת העולם, בעצם הוויית החיים, מציאות החיים של עם ישראל, ו התורה מתגלית ומופיעה בעולם בשבת. באמת יש כתוב בספרים, רב צדוק במיוחד, אני חושב מקור אולי ברב צדוק, אולי יש מקורות קודמים יותר מסתם, לא כל כך זוכר, כן? שרב צדוק כותב שאדם צריך בשבת להשתדל לחדש איזה חידושים בתורה. בשבת צריך להשתדל לחדש חידושי תורה. מה העניין? צריך בשבת ללמוד תורה. מנוחת שבת, מנוחת שבת. עסוק בתורה. אמנם כתוב ששינה בשבת תענוג, במיוחד לתלמידי חכמים, שכל השבוע מילים בתורה בשבת. אבל היו גדולים שלא היו שנים על הרבי מלובביץ' כתוב שלא היה ישן כל השבת, שמגיל 13 לא היה ישן בשבת, כל ליל שבת וכל השבת לא היה ישן, איך אפשר לישון. אבל גם על הרב צבי יהודה מספרים, אף פעם אצל הרב צבי יהודה אי אפשר היה לדעת דברים כאלה, משום שהרב צבי יהודה, מורנו ורבנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, לא היה נותן בשום אופן להיכנס לתוך עולמו הפנימי. אבל שמעתי מכמה שבזמן שהרב צבי יהודה היה מגיע לישיבה, כשהישיבה הייתה מתפללת בבית הרב קוק בירושלים, במקום הקדוש הזה שיש עליו עכשיו עוררים, יצאו עליו עוררים שרוצים למכור את הבניין הזה ולבנות שם איזה גורד שחקים, זה מקום, זה מרכז העיר היום, שווה הרבה כסף. אני לא יודע, אני יודעתי, זה לא נורא, זה המקום הזה מקום כל כך קדוש. אני זוכר שאמרו לרב צבי יהודה שהרב יבוא להתפלל בישיבה בימים נוראים בקריית משה, אחרי שהישיבה כבר הייתה בקריית משה, שהישיבה נמצאת היום. הרב צבי יהודה היה מתפלל בבית הרב קוק, ושם היו חלק מהישיבה הולכים לשם, אז היה כאילו מפצל את הישיבה. והרב צבי יהודה לא הסכים בשום אופן. אני זוכר, הייתי פעם נוכח, שביקשו ממנו הגבאים, ביקשו בשם הישיבה, שהרב התפלל עם הישיבה, אז הוא אמר, מקום בו עמדו אבותיי. מרן הרב זצ"ל, אולי גם הסבא שלו, של הרב צבי יהודה, אביו של הרב זצ"ל, כך היה הלשון שלו, חיתוך הדיבור, מקום בו עמדו אבותיי, אי אפשר לעזוב אותו. אמר, זה, חייל הרב צבי יהודה מתייחס למקום הזה בקדושה נוראה. בית הרב, זה היה בשבילו מקום קדוש מאוד, ואני חושב שמי שבא לשם מרגיש את זה. יש שם קדושה מיוחדת. השנים שמרן הרב זצ"ל שם עבד את עבודתו בבית הזה, ביום ובלילה, בשם כל כלל ישראל, הקדושה זה לא דבר שנאבד. קדושה היא נצחית. כמו שהיה אומר הרב צבי יהודה, שהגמרא אומרת בסנהדרין, מה קדוש לעולם קיים, אף צדיקים לעולם קיימים. קדושה, כל דבר שבקדושה הוא נצחי. אין לו ביטול. הצעודה מרחיב את זה, היה אומר, כתוב בגמרא, אולי בירושלמי, כתוב, רבי מאיר אומר, מקלו של רבי אליעזר הייתה מלמדת אותי תורה. הוא זכה, רבי מאיר, היה תלמיד של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה תלמידו של רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי מאיר זכה, קנה או קיבל או השיג את המקל שרבי אליעזר היה הולך איתו. המקל שלו. אז הוא אומר, המקל הזה ממנו אני לומד תורה. נשמע קצת כזה, מה שנקרא בלשוננו, טוב, לא אגיד את המילה הזו. בכל אופן, פלספנים לא יאהבו לשמוע מילה כזו, מה? זה קשור, מה? רבי אליעזר הלך עם המקל הזו. נו, אז מה? אז תגיד, בסדר, אני נשען על רבי מאיר, רבי מאיר, שאכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, עומק דעתו. רבי מאיר אומר, מקלו של רבי אליעזר הייתה מלמדת אותי תורה. כלומר, השפעת הקדושה שהייתה עוברת דרך המקל הזה שרבי אליעזר היה נשען עליו. רבי מאיר היה מרגיש קדושה. אולי באמת בשבילנו זה לא היה כלום. אולי. לא יודע. אבל רבי מאיר היה מקבל הערה של קדושה. ומתוך כך התורה שלו הייתה מתבררת ומתבהרת. אז כך אני אומר על בית הרב, אין ספק, מקום מאוד 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 קדוש. בכל אופן נחזור ל לעניין, לא זוכר איך ממה יצאתי לעניין הזה. אז רבי יהודה הלוי מציין כאן שלוש נקודות בקדושת השבת. רב צבי יהודה היה מתפלל שם בבית הרב, אז הוא היה מגיע בשבת בבוקר, וכל פעם היה מחפש מישהו אחר, כזה. רב צבי יהודה מאוד מאוד היה מסתיר את עצמו. שמישהו, אם הוא יכול להגיד לו ברכות התורה, אז אומרים לו, שמעתי מהרב יצחק שאילת, סיפר שהוא שאל אותו, את הרב צבי יהודה, למה הרב לא ישן בשבת? אז הוא אמר, לו, לא הספקתי ללמוד פרשת שבוע, שניים מקרא ואחד תרגום, אז כבר לא יצא ללכת לישון. אבל ידוע מפורסם מאחרים, שזכו להיות בקטעים אחרים של לילות שבת, שהרב צבי יהודה בליל שבת, בין שאר הלימודים שלו, היה לומד גם בליל שבת את כל המק שאלה של הנציב על פרשת השבוע. יש המק שאלה של בעל השאילתות, יש בעל השאילתות, ספר השאילתות, שהוא בנוי לפי פרשיות השבוע של הגאונים, רב אחי גאון. על זה יש פירוש ארוך של הנציב, שממש מראה שם את גאונותו העצומה בכל השס והפוסקים. אז הרב צבי יהודה היה כל ליל שבת לומד את הפרשה בזה. זה חוץ מלימודים אחרים. בכל אופן, היה מסתיר את זה, וכנראה שגם כן, לפחות בליל שבת, לא היה ישן. אז שבת זמן של תורה. צדוק אומר, צריך להשתדל, חדש איזה חידוש של תורה. אבל גם שבת, כמו שאנחנו אומרים בקידוש, זכר למעשה בראשית, ושתי הלחם שאנחנו מקפידים בסעודות שבת, לאכול שני לחמים בכל סעודה וסעודה, כדי לזכור את המן, לזכור את המן שהיה יורד ששת ימים, ובשבת לא היה יורד, וביום השישי היה יורד כפליים, זכר למן, אנחנו שמים שתי חלות, כלומר, שאנחנו מציינים את שלושת ההערות האלה בתוך מציאות השבת, בתוך קדושת השבת. קדושת השבת נגלתה לא בזה בלבד, כי גם בכך שהעולם נברא בשישה ימים. ועוד מקור אחד. הן שלושה מקורות להתגלות קדושת השבת, להופעת קדושת השבת. אולי גם יש בזה בחינה שבספר יצירה, מיוחס לאברהם אבינו, שמיוחס לאדם הראשון, מיוחס לרבי עקיבא, אולי כל אחד שכלל אותו. בכל אופן, קדום מאוד מאוד מאוד, ספר יצירה, קדום לכל הספרים שבידינו. ספר יצירה מדגיש מאוד את, לאורך כל הספר כמעט, מדגיש את עניין הבריאה בשלושה מוקדים. עולם, שנה ונפש. גם רבי יהודה הלוי בקוזרי בהמשך, במאמר רביעי, כשהוא מביא חלקים מספר יצירה, אז מביא את היסוד הזה של עולם, שנה, נפש. הקדוש ברוך הוא מתגלה בהוויית העולם, מציאות העולם, במציאות הזמן ובמציאות נפש האדם. או אופן מיוחד ישראל. אז אולי אפשר לומר ששלושת העניינים האלה שרבי יהודה הלוי כאן מונה בקדושת השבת, זכר למעשה בראשית, בריאת העולם, הופעת העולם. המן שהיה יורד שישה ימים וביום השביעי נחלה, זה התגלות הערך, התגלות הערך של הזמן, הזמן הקדוש של יום השבת שמתגלה במן. ונקודה שלישית שמתגלית בה קדושת השבת במעמד הר סיני, שהופעת הנשמה של העולם בכלל ושל עם ישראל בפרט. התורה היא נשמת העולם. אז זה בחינה של עולם, שנה, נפש. לא, בכל אופן, זה לא סתמי. אז ככה מתגלגלים הדברים שרבי יהודה הלוי מזכיר את הדברים באופן כזה. יש פה הדגשה מיוחדת של ערך השבת, של קדושת השבת, בכל שלושת הצדדים הבסיסיים היסודיים של ההוויה, של הבריאה. ועוד מקור אחד לה, ועליו אני בא לדבר כעת. אם כי האמין העם אחר המופתים האלה בכל אשר הודיעם משה עליו השלום, עוד נשאר ספק בליבם. האומנם ידבר האלוה עם בשר ודם? יכול להיות דבר כזה? איפה כבר עסקנו בשאלה הזו? התחלנו עם השאלה הזו. זוכרים? סיף סמכת, ששם נכנסנו בעצם לעניין הזה. עד סמכת בגדול, באופן כללי, עסקנו בנושא של סגולת עם ישראל, קדושת עם ישראל, הערך האלוקי המיוחד של עם ישראל. מי שם החטא? רבי יהודה הלוי לוקח אותנו לכיוון הופעת התורה, התגלות התורה בעם ישראל. התגלות התורה, דהיינו, הופעת הנבואה בעם ישראל. מתן תורה מתוך הנבואה. ושם בסעיף סמך ח' הוא אומר, בואו נחזור חזרה לדברים שלנו, מלך הכוזרי אומר, ספר לי איך נתיישב בדעתכם הדבר התמוע הזה שבורא הגופים והרוחות והנפשות והשכלים והמלאכים אשר הוא מרומם ומקודש וניסה מכדי שישיגו השכלים כל שכן החושים יש לו התחברות עם בריאה שפלה זו מורסת החומר. הקדוש ברוך הוא מדבר עם בשר ודם חומרי, גשמי, גופני. הייתכן דבר שכזה? על פי שברור שכל מציאות החיים היא מאת השם. אמנם התשובה שלו, של החבר, היא הולכת סביב העניין הזה, אומר לו, תגיד, מה זה טבע? מה זה העולם? מאיפה העולם? מה זה החיים? מה זה הטבע, עולם הטבע. מה זה טבע? תסביר לי מה זה טבע. אומר לו כל מיני הגדרות, אריסטו. אריסטו, פילוסופים, פלספנים, פלספים. מדברים כל מיני דיבורים סביב. מה? בסופו של דבר, מה זה הטבע? הופעת אור השם, התגלות אלוקית. אז הוא אומר, אם תבין שהטבע הוא התגלות אלוקית, גם תבין שיש התגלויות אלוקיות למעלה מזה. זוכרים שעסקנו בזה סעיפים מאוד מאוד חשובים, מאוד יסודיים. אבל בכל אופן, ביסוד של הדברים עומדת השאלה, איך יכול להיות שריבונו של עולם, מלך מלכי המלכים, אין סוף ברוך הוא, שאין יכולת להשגתו בשום מציאות נבראת שבעולם, מדבר. הדיבור זה קשר ישיר, דיבור אלוקי עם בשר ודם. איך להבין את הדיבור במשמעות אלוקית, ואיך להבין את האדם ששומע דיבור אלוקי. אז אומר, אחרי כל הניסים והנפלאות העצומים, כל מה שהיה ביציאת מצרים, מה נשאר עוד אחרי זה? בכלל, עם שלם שעומד במצב כזה. הרי הוא אמר, תורה שניתנה במופתים כאלה, חובה על כל רועם לקבלם. אין בזה שאלה ואין ספק בהופעת תורה בצורה שכזו. בכל זאת היה ספק. עדיין נשאר ספק בליבה. האומנם ידבר האלוהים בשר ודם? אולי אין התורה באה בראשיתה, כי אם מדעתו של אדם וממחשבתו. ורק אחר כך באים ההערה והסיוע מאת האלוה. כן. הרמב"ן שואל, אומר, איך יכול להיות, יש כאלה שמסבירים, שעם ישראל היו לו ספקות על הנבואה. מי אומר שיש בכלל דבר כזה של נבואה? ולכן הקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל במעמד הר סיני כדי להסיר את הספקות האלה. אז הרמב"ן אומר, איך יכול להיות? בני אברהם, יצחק ויעקב יש להם ספקות על נבואה? הרי האבות היו נביאים. הקדוש ברוך הוא דיבר אל האבות. לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואחר כך עוד ועוד ועוד. אז מה? אז בניהם אחר כך יש להם ספקות על הנבואה? אבל רבי יהודה לוי אומר, לא. לא, ידעו שיש נבואה. השאלה, באיזה אופן? באיזה אופן? אולי, כמו שהפילוסופים אומרים, בלבלים סתם את המוח בדבריהם, בעבליהם, אבל אומרים באופן כזה, אולי אומרים כאילו, אדם מזכך את השכל שלו, חושב מחשבות עוד יותר ועוד יותר, מחדד את המחשבה, משתדל להתנתק מהסביבה הגשמית שלו, מהמחשבות הגשמיות שלו, מהחומריות שלו, חושב על מציאות רוחנית, וחושב מחשבות רוחניות, ואז הוא מקבל איזה סייעתא דשמיא. יש לו איזה סייעתא דשמיא, וזה הנבואה. זה הנבואה. אז אולי זה הכוונה נבואה. אולי אין התורה באה בראשיתה כי מדעתו של אדם וממחשבתו, ואחר כך באים הרב, הסיוע, מת האלוה. האמונה כי הרוחני שאינו בשר ודם, כתוב פה יכול לדבר, לא נתקבלה על דעתם. זו מילה מיותרת לחלוטין, יכול. אני לא חושב שעם ישראל שראה את יציאת מצרים, וראה את הקדוש ברוך הוא כל יכול, אז יש לו ספק האם הקדוש ברוך הוא יכול משהו. זה לא השאלה אם הקדוש ברוך הוא יכול, זאת לא השאלה בכלל. אין ספק שהקדוש ברוך הוא כל יכול. זה עם ישראל רואה ביציאת מצרים. באמת בתרגומים האחרים כולם, אבן תיבון, הרב קפח, הרב שאלת, אין את המילה יכול. זה עוד פעם איזה המצאה שלו, של אבן שמואל, הוסיף איזה מילים, אבל בחוסר... כמה וכמה פעמים הערנו על התרגום, שאף על פי שעשה עבודה גדולה, אבל כמה וכמה וכמה דברים. אז בלי המילה יכול. האמונה כי הרוחני שאינו בשר ודם מדבר עם האדם, לא נתקבלה על דעתה. שהרי הדיבור גשמי הוא. אמר הדיבור שהאדם שומע אותו באוזניו, האדם הוא גשמי, והדיבור הוא גשמי. אם אתה מדבר על שמיע הדיבור, אם אתה מדבר בעולם ההערה והמחשבות, זה עולם רוחני. יש איזה הערה, הערה שכלית, במוח, במחשבה. נו, אפשר להגיד. אבל דיבור! גם שומע דיבור באוזניו. זה לא קשה, קשה לנו להבין דבר כזה, שאנחנו מתחברים באופן כזה מצידנו. הרב קפח מתרגם, לפי שהיה רחוק בעיניהם הדיבור שלא על ידי בשר ודם. דיבור זה פעולה גשמית. דיבור זה פעולה של פה, לשון, חך, שיניים, גרון שמוציא את הכל. הכל כלים גשמיים. אז מהקדוש ברוך הוא לחשוב שנמשך אלינו הדיבור. אולם האלוה רצה להסיר ספק זה מליבם, ולכן ציווה אותם להתקדש בקדושה הפנימית והחיצונית. בתורה כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך אל העם וקידשתם היום ומחר, ויהיו מוכנים ליום השלישי, ביום השלישי ירד השם על הר סיני. וביהודה הלוי מדגיש שהמובן של הקדושה הזו, יש בסוגיה במסכת שבת, רואים שהלכו לטבול, טבלו, גם הגברים, גם הנשים, לפני מעמד הר סיני, טבלו במעיינות, בבארות שהיו להם סביב המחנה. אבל נכון, בהחלט, שמקווה זה דבר מקדש, מטהר, אבל רבי יהודה הלוי מדגיש שזה לא מספיק. יש קדושה פנימית. צריכה להיות קדושה פנימית. קדושה פנימית וחיצונית. וגם בהמשך, רבי יהודה הלוי, כשהוא מדבר על סדר העבודה, אז הוא גם מדגיש בסעיף צדיק ט', אשר לעזרות על דרכי הקדושה והטהרה קשורות בכל המעשים, ועל מדרגות ההיטהרות וההתקדשות, זה דברים שיערך תאורם. יש הרבה מאוד מדרגות של התקדשות והיטהרות, ויש דרכים של התקדשות, איך מתקדשים, איך מטהרים, איך אדם מזכך את המציאות החומרית שלו, כדי להשתדל מצידו להתקרב אל המציאות הרוחנית האלוקית. בקדושה הפנימית והחיצונית, ובייחוד לפרוש מן האישה. הצד יש עניין עמוק מאוד וגדול מאוד בנישואים, וכל המשכת החיים הנצחיים הם רק על ידי מציאות של איש ואישה. הקדוש ברוך הוא כך סידר את עולמו, כך ברא את עולמו, שאין דרך להמשיך חיים בעולם, ואין דבר קדוש כעצם קדושת החיים שאנחנו ממשיכים בעולם. וקדושת הנשמה, קדושת החיים, נמשכת דווקא על ידי איש ואישה. ודווקא בנקודה הזו, שהיא כל כך קדושה, שהיא כל כך אלוקית, שם נאחז היצר הרע הכי גדול. היצר הרע הכי קשה של כל המכלול השלם של איסורי עריות, במובן הגדול שלהם. אין לך, רמב״ם כותב, אין לך קהל וקהל, בכל המצבים של עם ישראל שאין בהם פרוצים בעריות. זה ניסיון קשה מאוד, שחז"ל גם מתארים כמה גדולי האמוראים שהיו קדושי עליון, איך ואיזה קשיים של התמודדות עם הצד החומרי הגשמי שנאחז דווקא בנקודת הקדושה היותר גדולה. אז כאן במעמד הר סיני, רבי יהודה הלוי, אמנם שם בתוך הציוויים, לך אל העם וקידשתם היום ומחר, וחיפשו סמלותם ונכונים, אל יגשו אל אישה, שם רשימה של פרטים. רבי יהודה הלוי מדגיש, בייחוד לפרוש מן האישה. הרב קפח מתרגם, וציווה אותם להתחייב בנסתר ובנגלה. לא ברור לי התרגום שלו פה, מה הוא בעצם רוצה. עוד שנייה אחת. אז הרב שלט מתרגם על פי בן טיבון, וציוון לקבל עליהם הטהרה, הוא מדבר על הקדושה, הוא מדבר על הטהרה בסתר ובגלוי. אז זה, אבל אז זה הכוונה של הרב קפח. וכבר אמרנו כמה פעמים כל הביקורות, גם אצל הרב קפח קשה מאוד להבין, אבל הוא אומר, ועשה את החמור שבהם הפרישה מן הנשים. והרב שלט מתרגם, ועשה הדבר היותר חשוב בה, הפרישה מן הנשים. לומר, מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, לפרוש לגמרי מן האישה, משום שבנקודה הזו, איך אומר דוד המלך, אין באבון חוללתי, ובחטא יחמת נעימי, שתמיד נאחז בצד הזה איזה צד של היצר הרע, של החומריות, של הגשמיות. אז באופן מיוחד ציווה אותם לפרוש מן האישה, וכך אחרי מעמד הר סיני הקדוש ברוך הוא מצווה, שובו לכם לאוהליכם, ואתה פה עמוד עמדים. משה רבנו נשאר עם הקדוש ברוך הוא לנצח נצחים. טוב, נעצור פה.